שבת שלום מבורך, חודש מבורך, שקלים מבורכים, ושנזכה לבית המקדש בקרוב.
אמן ואמן, שבאמת הכספים האלה ילכו לטובת קורבנות הציבור. תחזק וברוך לרב, וברשות הרב, שבוע שעבר נגענו בסיומה של התקופה. אנחנו ממש ממש השבת האחרונה, הזדמנות אחרונה לאלה שלא הספיקו בעונת השובבים של תשע"ח, שבת משפטים המסיימת. בבקשה כבוד הרב.
כן, היום זה יום השישי של שבוע השישי של ימי השובבים, של מעלה גדולה מאוד, וזה שישי שבשישי, וגם הרגעים האלה שאנחנו מדברים, לנצל כל דקה ודקה ללימוד תורה, למעשים טובים, לתיקון המידות, להרבות צדקה, להרבות חסד, להרבות אהבה, ועל ידי זה בעזרת השם נתקן את כל מה שאנחנו חלילה חטאנו וקלקלנו, על ידי זה אנחנו נתקן את הכל, בעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום. מה גם שהשבת היא שבת שקלים, שבזמן בית המקדש היו תורמים היו תורמים עבור המקדש.
כן, רק אנחנו נעשה התנחת הקצרה.
כן, ומוצאים שני ספרי תורה. חבוד.
כן, אנחנו מיד נשמע שאלה של הרב ברשות הרב, שאלה של מאזין אל הרב ברשות הרב. אנחנו נפנה למאזין הראשון, נשמע אותו. משה, שלום לך משה.
שלום וברכה, שלום כבוד הרב. שלום,
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. רציתי לשאול שאלה בענייני ריבית. יש לי עסק ויש בעל חוב שהצ'קים שלו חזרו, וזה עבר לטיפול משפטי לאחר שהוא לא היה מוכן לשתף פעולה ולשלם את חובו. עכשיו כדרכם של עורכי דין, על החוף הזה בתביעה הוסיפו את שכר טרחה של עורכי דין ואת ההצמדה לריביות המקובלות במשק ככל חוב. מה יהיה הדין לגבי התוספת ריבית שעורך דין הצמיד? האם זה כריבית לכל דבר?
אני מבין שאתה התובע והוא הנתבע. אתה התובע?
נכון.
הלו?
כן, כן, אני התובע.
אז אתה רשאי לקחת רק את ההוצאות, את דמי ההוצאות של העורך דין וכל ההתראות שהיו, ואילו את הריביות אתה עתיק בממנו. ואם הוא שילם, סליחה, ואם הוא שילם תחזיר.
אנחנו נעשה אתנחתא קצרה, אתנחתא של כמה צלילים, ותכף נחזור לשידור. אז בבקשה הטכנאי, ההפקה, אנא, כמה צלילים.
עטוף נא אל שדי את נפשי בטלית, וזמר בקול בו היא קלה. או אשתי היפה, הדליקי הנרות, ולקידוש הכיני החלה. לקידוש מוטלת היום, אני רוצה בשובי הביתה לנשק המזוזה בדלת. עטוף נא ריבוני גופנו בטלית, וזמר נא בקול אוי קלה. נשינו היפות הדלק נא הנרות, ואנו נקדש על החלה. נשינו היפות הדלק נא הנרות, ואנו נקדש על החלה. עטוף נא אל שדי
נפשי בתלית וזמר בקול בואי הלאה
כן, מאזינים, אנחנו חוזרים לשידור, אתם מאזינים לכאן מורשת, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, וברשות הרב אנחנו נחזור לשאלה של משה בעניין הריבית.
כן, אני פשוט מתנצל על מה...
זה בסדר, כבוד
הרב. אבל בכל אופן, את הריבית הוא לא ייקח, ייקח כן את ההוצאות ואת ההפסדים והנזקים שקראו לו, את דמי העורך דין, הכל כן, אבל את הריבית להחזיר. אם במידה ויהיה ריבית, מעבר להוצאות, יחזיר אותם למלווה. תודה רבה.
ברשות, רציתי לדייק לעניין חישוב ההוצאות. אם אני נמצא במינוס בבנק, כתוצאה מזה שהחוב לא שולם בזמן, האם אני יכול לחשב את הריבית שאני שילמתי לבנק בתקופה הזאת כהוצאה?
זה היה טוב אם היית מראש, ברגע שהיית עושה איתו את ההלוואה, היית עושה איתו יותר עסקה. ואז באמת אתה יכול לשלם, לגבות ממנו, הוא יכול לשלם לך, ואתה גובה ממנו את ההפרשים מה שהבנק גובה ממך כתוצאה מהנזק שנעשה. אבל כשלא עשית, זה קצת לא כל כך ברור, והאמת זה תלוי גם בגובה הסכום ובגובה הנזק, בוא נגיד כך. אז זה ראוי יותר לשבת ולדון בזה בצורה יותר בכובד ראש עם כל הפרטים ולא כרגע בשידור. תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה לך, שבת שלום למשה, ואנחנו עם יהודה, שלום לך יהודה, מאזין הבא.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
תודה לרב השבוע על השיעור שמסר לנו בעניין בית כנסת. הרב, אבל יש בעיה במה קורה בבית מדרש. בבית מדרש טוענים שכן מותר לאכול וכן מותר לשתות, מה הרב יכול להכין?
יכולים לטעון הרבה מאוד טענות. לשתות כבר הזכרנו שמותר כשיושבים ללמוד, ולפעמים הלשון דבקה לחך וגם הגרון מתייבש ורוצים לשתות, אבל לא לתור הנאה, אלא לתור שרוצים להחזיק מעמד ולהיות ערים ורעננים ויכולים ללמוד. אבל לשבת לאכול לכתחילה בבית המדרש זה לא נכון. אני מכיר אנשים שנוהגים לא לאכול ארוחת בוקר בבית, ומה הם עושים? הם באים לכולל, זה בית הכנסת הכולל, שם מתפללים שחרית, מנחה וערבית, והם מכתחילה עורכים שולחן, נוטלים ידיים, אוכלים וכל מיני מעדנים, וזה לא נכון. בית הכנסת זה לא מקום של אוכל, כי מפורש בהלכה שאסור לאכול ולשתות בבית הכנסת. מה שהתירו לאכול ולשתות בבית הכנסת זה רק בקושי, גם זה לא כל הפוסקים. הפוסקים התירו בצורכי מצווה, ויש דיון גם כן מה נקרא סעודת מצווה. ולגבי הנושא הזה, חלק גדול מהראשונים פסלו את העניין. מי שהתיר זה הסמג. הסמג ואיתו עוד אחד או שניים מהפוסקים הראשונים, אבל רוב הפוסקים אסרו אפילו בסעודת מצווה. ולכן זה לא דבר פשוט בכלל. זה שהם נוהגים לאכול וממציאים לנו כל מיני טענות, בתי כנסת שבבבל, התנאי הם נבנו, זה לא נכון. זה מדובר בבית כנסת שאינו קבוע, אבל בית הכנסת שהוא קבוע לתפילה, שמתפלים שם שלוש תפילות ביום, זה אסור לאכול שם. שילכו לחדר אחר, יאכל שם מה שהוא רוצה, ואחר כך יחזור אל מקומו. ככה מנהג, וכך נהגו כל השנים. היום זה נפרץ, אני מסכים איתך. ולצערנו, כמו הרבה דברים שנפרצו, גם ההלכה הזו נפרצה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב באמת על הדברים, מורה מקדש בית הכנסת, תודה. ואנחנו עם שאלה הבאה, מאזין מהדרום, שלום לך. שלום למאזין. שלום, זה שרון.
שלום לך.
שבת שלום כבוד הרב. רציתי לשאול אבל על אבי ואמו בתוך י' בית חודש, האם מותר לו להשתתף בסדר? סעודה ומה ההגדרה של סעודה כגון שבת חתן וכיוצא בזה?
הנושא מאוד מאוד מורכב, שאנחנו נכנסים כאן לכמה שאלות בהלכה. א', צריך לדעת שאבל אותו על אב ואם 12 חודשים אינו נכנס לשום סעודה, פירושו סעודת מראים. אבל מה קורה כאשר זה בשבת? שובי פוסקים שטוענים כמה שאין אבלות בשבת, אז אסור לו לא להשתתף. מתי אסור לו להשתתף? אם הוא שייך לשמחה הזאת, אם הוא שייך לאותה משפחה, ואז ההיעדרות שלו משם היא תהיה בולטת, אז אין אבלות בשבת, הוא גורם הפוך, שאומרים, בשבת אסור, בשבת יש נוהג דיני אבלות, הרי אין דיני אבלות בשבת, לכן התירו והקלו. יש כאלה שידוע, יש הרבה משפחות ובהרבה עדות וקהילות שהם יודעים ש-12 חודש האבל לא נכנס לשום סעודה, יהיה מה שיהיה. יש לנו את השאלה הזאת לגבי סעודת פורים, יש הרבה ששאלו אותנו מה הם יעשו כעת השנה, הוא אבל על אביו או על אמו, וכעת בכל שנה בפורים הם אוכלים ושותים ורוקדים ושומעים מוזיקה ומקפצים ומדלגים. זה לא נקרא סעודת מצווה. סעודת מצווה לאכול בפורים כן, אבל לרקוד ולשמוע מוזיקה לא שמענו בשום מקום שצריך כך לעשות. מוזיקה משמיעים בחתן וכלה, אבל ביום פורים או בשמחות אחרות לא. אז לכן במקרה כזה המנהג היה, וכך המנהג בירושלים בכל העדות וכולל גם ספרדים, זה לא רק האשכנזים, לא היו משתתפים בסעודות גדולות אלא בסעודות מצומצמות בתוך הבית. זאת אומרת, אדם שהוא אבל עושה סעודה בביתו בפורים כדת וכהלכה עם שתיית יין ועם קצת שירים, אבל לא בצורה רחבה ובטח לא עם שיקורים ובטח לא עם מוזיקה ובטח לא עם השמעת כלי זמר. ויש כאלה שחוששים שיבואו עליהם לבית כל מיני אנשים, הרי גם באים בשביל להטרים כספים כביכול, ואז נהיה שם נאומה גדולה, אז הם נעדרים מהבית, הולכים למקום אחר, מקום יותר צנוע, שם הם אוכלים, שם הם סועדים, ושלום על ישראל. אבל לשבת בסעודה גדולה עם חברים, הרי אפילו סעודת מראים בלי מוזיקה, שתי איסורים יש פה. יש איסור שמיעת מוזיקה במשך 12 חודש, ויש איסור של לשבת בסעודה עם חברים, שזה נקרא סעודת מראים. בסעודת מצווה או בסעודות שבת התירו. עכשיו, מה לגבי שבת חתן? אם הוא מוכרח להיות שם באותה סעודה, כגון שהוא אח או קרוב מדרגה אחת או דרגה שתיים, כן. אבל אם הוא רק מחותן או קרוב בן דוד וכדומה, ויש כמה בני דודים שלא מגיעים, אז גם הוא לא הגיע, לא קרה כלום. אבל בסעודה שהוא צריך להיות, כגון שהוא אח של הכלה או אח של החתן וכדומה, ממש אח, בשר מבשרו, הוא צריך כן להשתתף, הוא יכול להשתתף. תודה.
תודה למאזין מהדרום, ואנחנו עם מאזין בשם נחום. שלום לך נחום.
שלום לכבוד הרב ולמנחה.
שלום, שלום.
אני מבקש לשאול, בגלל המצב הקשה, למה כבוד הרבנים שליט"א הגדולה לא מכריזים על עצרת תפילה בגלל המצב המאוד לא קל? זו השאלה שלי, תודה רבה.
תראה, הנושא הזה הוא תלוי בגדולי הדור, ויש רבנים שהם מובילים את העניינים הללו, ואנחנו הקטנים לא יכולים ליזום, אנחנו יכולים אולי לעורר, אבל התשובה היא פשוטה. התשובה היא כיוון שיש כל כך הרבה צרות, אם זה חולים ואם זה עצירת גשמים שהייתה שלא תקום פעמיים צרה, אם זה כל מיני מחלות ומגפות, אם זה תאונות דרכים, אז מרוב הצרות שיש מובא בהלכה שכבר אי אפשר לגזור על הציבור כל הזמן גזרות, כי יש רשימה שמופיעה במסכת תענית, וגם הרמב״ם כותב באיזה דברים נוהגים לעשות תענית על הציבור. אבל התשובה העיקרית מעל כל התשובות, והיא שלא העיקר זה התענית. כמו שכתוב במשנה במסכת תענית פרק ב', אחינו, לא נאמר באנשי נינווה וירא אלוהים אל תעניתם או אל שקם ואל תעניתם, אלא וירא אלוהים כי שבו מדרכם הרעה. כי זה הדבר, התכלית, זה לא התענית עצמה. הרבה תפסו את התענית כבתור המטרה, והתענית היא לא המטרה. התענית היא המובילה, היא התנאי, היא האמצעי לעשות תשובה. העיקר זה לעשות תשובה. כך כתוב הגמרא. הגמרא אומרת שם במסכת תענית, מה היו עושים ביום תענית? היו יושבים, עוסקים בתורה חצי היום, וחצי היום מעיינה במילה דמתה, כלומר, מדיינים וחוקרים ודורשים איזה דבר נכון לתקן, איזה דבר מקולקל, אם יש תערובת אנשים, נשים, אם יש איזה כל מיני זמרים שמופיעים בכל מיני מקומות, אם יש איזה כלים או מכשירים טכנולוגיים שהם פרוצים, שאנשים יראי שמיים שלא צריכים את זה, והם לא בעלי מקצוע שצריכים את זה, והם לא עובדים באיזה עבודה שיש בה פיקוח נפש שהם צריכים את זה, והם משתמשים בכלים כאלה, בוודאי שיש לגדור ולעצור את הדבר. אז אלה הדברים, אלה התנאים של עכשיו, שאלת אותי למה לא מכריזים, אפשר להכריז כל בית הכנסת במקומו. אני לא חייב לעשות יום תפילה עולמי, וזה יהיה רק ברדיו עולמי, ובמציאות לא יהיה כלום, אלא צריך לעשות במציאות. כל בית הכנסת, כל קהילה שרואה שיש שם איזה בעיה, ויש בעיות, ורואים כמו מיטת תינוקות וכדומה, או כל מיני תאונות, או כל מיני חס ושלום, אנשים שנופלים למשכב וחולים, שהם בדמי מהם, אז ודאי ראוי באותה קהילה לעשות איזה יום תפילה, ויעמוד חכם זקן שבתור קם מעוונות, שהוא יכול להוכיח אחרים, ולא יגידו לו קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים, וידבר איתם דברי מוסר, ויציין כמה נקודות, שאת הנקודות הללו צריך לעמוד עליהם, כמו דיבור חול בבית הכנסת, דבר חמור מאוד, כמו ביטול תורה, זה אחד הדברים הנוראים, זה הרבה יותר חמור מעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כי הגמרא במסכת עבודה זרה בתלמוד ירושלמי אומרת, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, ויתר על שפיכות דמים ועל גילוי עריות, אבל לא ויתר על ביטול תורה. איפה ראינו? בחורבן בית המקדש, שעל מה עבדה הארץ, ויאמר השם על עוזבה מתורתי. הגמרא אומרת, אף על פי שהיה ביניהם, ראינו רציחות, היה שם הנביא ירמיה מעיד, וגם ישעיה, היה רצח, היה גניבה, היה גילוי עריות, ואיש ואביו ילכו אל הנערה ועוד, והיה גם שפיכות דמים, והיה עבודה זרה, עבדו עבודה זרה, אומרים לעץ אבי אתה ולאבן אתי ליטנו, עדיין הקדוש ברוך הוא לא חתם להם את הגזר דין. אבל ברגע שביטלו את התורה, עוזבם את תורתי, על זה זה הכי חמור. וזה למעשה, זה בראש כל מראין. כל ספרי המוסר כותבים, כולל חכמי הקבלה, אומרים שהדין של האדם הראשון, הדין הראשון של האדם, בבואו לבית דין של מעלה, זה על ביטול תורה, פותר מים ראשית מדון, ואין מים אל התורה, שנאמר, הוי כל צמא לכול המים. אז אם כן, זה הדבר העיקרי שצריך לתקן. והנה חינמה, כל אחד בקהילתו יארגן מה שיארגן, יעשה מה שיעשה, ויעורר מה שיעורר. גם אנחנו בקהילתנו משתדלים ועושים, וכל אחד כפי יכולתו, מי שיכול לצום צם, מי שלא יכול לצום אז לפחות מתוודה, עושה תיקון המעשים, חשבון נפש, ויש הרבה הצעות מה צריך לתקן. תראה, בספר יסוד ציון מובא שם רשימה ארוכה של עניינים שמתקנים גם את האבון הזה, והם עוצרים את כל מיני מגפות וכל מיני גזרות קשות הרעות, שזה העיקר, תיקון המעשים, לא כתוב וירא השם אל שקם ואת תעניתם, אלא וירא השם כי שבו מדרכם רעה. השם יעזור לנו שנעשה מעשים טובים ונמצא חן בשכל טוב בעיני אלוהים ואדם.
אמן ואמן. חזק וברוך ושבת שלום למאזין מהדרום. תודה. אנחנו עם צבי מירושלים. שלום לך צבי.
שלום הרב, ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
והשם יאריך ימיו בתור של הרב ויתן לו שנים ארוכות בעזרת השם.
אמן.
יש לי שאלה. אנחנו בקהילה בירושלים, יש פה רב, הוא הרב של הקהילה, אני לא אגיד איזה רב, ואני פחות או יותר יודע את דעתו של הרב לגבי נסיעה לקברות צדיקים בחוץ לארץ. יש את בעל הנועם אלימלך, ויש הילולה בכף באדר עד כף א'. הם מארגנים פה נסיעה שהיא תהיה בבוקר בכף באדר עד כף א' באדר. הם מפעילים עליי לחצים להצטרף אליהם.
אם זה יגרום לך ביטול תורה, אל תיסע.
אני טענתי את טענתו של הרב, שאתה אומר להם, אתה אומר שכל צדיק וצדיק שגבור פה בארץ ולא היינו בקבר שלו, יבוא ואיתן.
פורש בספר חסידים, גם בזוהר הקדוש כתוב, שכל התפילות שאנחנו מתפללים בקברי צדיקים, וכל צדיק שיהיה גם בארץ ישראל, התפילה הזו עולה דרך הצדיק אל מערת המכפלה, ומשם עולה למעלה, זוהר מפורש. הרי כל התורה של והיסודות של תפילה על קברי צדיקים, מחוץ לגמרא במסכת סוטה, אצל כלב בן יפונה, זה בזוהר הקדוש. והזוהר בעצמו אומר שהתפילה עוברת אחר כך דרך מערת המכפלה, אז למה ללכת כך ולפרנס גויים ואנשים טמאים וארץ טמאה ואנשים ששונאים אותנו ורוצים ברעתנו וחוזוממים להשמידנו ועושים יד אחת עם אויבינו ושונאינו? אז למה ללכת לשם בעוד שיש לנו צדיקים פה? עוד דבר, שיש לנו תאוות כאן. עוד דבר, הרב שאול דוויק, שאין עוררין על דבריו, היה גדול המקובלים לפני 80 שנה, בראש עדת המכבדים בכל העולם כולו, לא היה שני לו. הוא היה אחרי הגאון רבן יוסף חיים, בעל הבן איש חי, גדול תורת הקבלה, כותב שאם אתה לומד תורה של איזה צדיק שלא יהיה, תיקח ספר נועם אלימלך ותלמד אותו טוב, תעיין בו, הנשמה שלו תבוא ותעמוד מולך, ואתה יכול לבקש ממנו כאילו הוא בחיים. כך כתב מור אבי בספרו שפתי צדיקים בשם הרב שאול דוויק. אז אם כן, זה פשוט וזה לא צריך הרבה. אני חושב גמרא במסכת יבמות על הפסוק אגורה בהולכה עולמים, וכי אפשר לאדם לגור בשתי עולמות, אלא אמר דוד, יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי ויהיו שפתותיי דובבות בקבר, שנאמר דובב שפתי ישנים. ועיין שם ברש"י ותוספות מה שהם פרשו. אז אם כן, לימוד תורה, איזה לימוד תורה שלא יהיה, שאתה מזכיר רב נחמן, אביי, רבה, אתה מזכיר רב ששת, רב זוויד, וכן על זה הדרך, הם נמצאים לידך. כי כך כותב במסכת שקלים בתלמוד ירושלמי, לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד כנגדו. בשעה שאני אומר את דברי רבי עקיבא, רבי עקיבא עומד מולי. אני אומר דברי רבי שמעון, רבי שמעון עומד מולי. אז הנה, יש אפשרות בלי ללכת לשם, וכי בלג לעומר, כל היהודים השומרי תורה, כל בני הישיבות עוזבים את הגמרא והולכים למירון? לא. יושבים ולומדים תורה, והרבה בתי כנסת מתאספים ולומדים תורה של רבי שמעון, ומדליקים לו נר. למה? כי הוא נמצא שם. הוא נמצא גם על הקבר, הוא נמצא גם בכל מקום שלומדים את התורה שלו. אז כך זה. בקיצור, זה האמת. תודה.
אם אפשר, אבל רק לנקודה חשובה מאוד, לגבי זה שהם הולכים כל הקבוצה ביחד עם הרב, רציתי להתכוון לזה.
הרב דיבר בהרחבה, אז יש עוד מאזינים, בבקשה. התשובה די ברורה. אנא. ברשות הרב, אנחנו נעבור למאזין הבא שנמצא איתנו ממודיעין. שלום לך יוסף.
שלום למורנו הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
שבת שלום. יישר כוח גדול וחזק וברוך על שיעורי התורה. השבוע זכינו והוכנס ספר תורה חדש ברוב עם לבית הכנסת בעבודה במשרד הביטחון. בסיום הכנסת ספר התורה להיכל התחלנו תפילת מנחה, ולאחר חזרת השליח ציבור הייתה שאלה האם אומרים תחנון. היו דעות שונות ואמרנו את התחנון. יורנו רבנו כיצד לנהוג לדעת התורה. תודה רבה וישר כוח גדול לספרי הרב המלמדים והמחכימים לדעת ולמוד ההלכה.
של להכריע לכאן או לכאן, דעת מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף שביום הכנסת ספר תורה יש להם על מה שיסמוכו שלא יאמרו תחנון בשעת הכנסת ספר תורה. מצד שני יש לנו את דברי הזוהר, הרי כל העניין של אמירת תחנון מקורו בדברי הזוהר. אמנם בגמרא היה אומרים נפילת אפיים, אבל בא הזוהר הקדוש ותיקן לומר וידוי ולומר גם ויעבור. מה שלא היה רק בשני וחמישי היו אומרים ויעבור, אבל אנחנו אומרים תמיד כל יום שאין בו תחנון, גם בשחרית גם במנחה. והזוהר הקדוש כותב, והבאנו את דבריו בספר אורחות ציון, שם כתב שכאשר האדם מסיים את תפילת העמידה והשליח ציבור את חזרת השץ, בא הבעל דבר ומתחיל לקטרד, כיוון שהשפע יורד. איפה יורד השפע? בברכת שים שלום טובה וברכה, האם הן לחסד ורחמים. ואז מתחיל לקטרג על האדם, מה אנחנו עושים? מיד הקדוש ברוך הוא מייעץ לנו להתוודות על האבונות, אבל להתוודות באמת, להתכוון למה שאומרים. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו והרשענו וכו'. ואז השטן לא יכול לקטרג. הוא בא לקטרג, אז הקדוש ברוך הוא אומר, הוא כבר היה, האדם היה, אתה מדבר על משה, על יצחק, על אברהם, על יוסף, על מי אתה מדבר? הוא כבר היה פה עכשיו, והרגע הוא הודע על חטאה ומודה בכנס פטור. הוא הודע והתוודע ומחלתי לו, ולא עוד אלא, הוא עשה גם ייחוד גדול בעולמות שהוא אמר את ויעבור, אמרו את ג' מידות, ועשו שם עניינים גדולים מאוד, ואחר כך אמרו לדוד אליך השם נפשי עשה, וכדאי לעיין מה שכותב שם הרב משה בן מקיר, היה בן דורו של רבנו ארי במרן, בספר סדר היום, מה זה ידיך השם נפשי עשה? הרי נפשי בידיך עשה בי מה שתרצה. אז מה יש יותר מזה שאדם מסר נפשו על קידוש השם ואמר ידיך השם נפשי עשה, אולי בך בטחתי הלבושה, והוא אומר את כל המזמור הזה. ואומר הזוהר הקדוש שבמזמור הזה אין עוד וב, אין בית, אין וב ואין קוף. תראה, כתוב שם דרכך השם הודיעני, אורחותיך למדיני, הורני השם דרכך, זכור רחמך השם. איפה עוד וב? נעלם. אין שם וב. וב זה אילן החיים. מסר אדם עצמו לאילנה דמותה. ומדוע אין בית וב קוף? כיוון שהם גמטריה גיהנם, שמי שאומר אותו בכוונה לא נופל בגיהנם. ככה מעלתו גדולה של אמירת המזמור הזה. אז לוותר על זה זה לא פשוט, וזו הסיבה שחסידי בית אל היו נוהגים גם כאשר היה חתן וגם כאשר היה אבי הבן בבית הכנסת. לא היו אומרים תחנון, אבל אחריה עלינו לשבח היו מתכנסים כל העשרה בצנעה, כשאבי הבן כבר יצא ובעל השמחה יצא מבית הכנסת, היו אומרים ביניהם את הוידוי אם ויעבור בעשרה ולדוד אליך אחר התפילה, כדי לא להפסיד את אותה מעלה חשובה ונשגבה של אמירת נפילת אפיים. אז רוצה שיהיה אמירת נפילת אפיים זה לא פרס, לפעמים יכול להיות שזה עונש, כי יש לאדם, יש עליו כתרוג, והוא לא הסיר את הכתרוג, הוא מסיר את הכתרוג על ידי אמירת התחנון. בימים שאין בהם תחנון, כמו ראש חודש או ט"ו בשבט או פורים בחנוכה, אז הקדושה של היום גורמת שהוא לא יכול לקטרג, השטן בכלל לא מגיע לשם. זורק אותו הקדוש ברוך הוא באוקיינוס מעבר לאיי ברמודה, הוא לא נמצא פה בכלל. אז אין לנו חשש. אבל ביום שכן אומרים כולם, רק בבית הכנסת נוצרה איזה שמחה או איזה אירוע שכתוצאה ממנו לא אומרים, אז הוא כן, כן נמצא, רק הוא. יש פה ויכוח, האם כן יכול לקטרג או אינו יכול לקטרג, אבל סוף סוף לא אומרים וידוי ולא אומרים תהנון. אז לכן חסידי בית אל החמירו על עצמם ואמרו כן אחר התפילה. יוצא, מי שלא אומר יש לו על מה לסמוך, ומי שאומר גם יש לו על מה לסמוך. תודה רבה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
בריאות איתנה לרב.
אמן, שאלה.
הרב, שאלה לגבי האורח חיים הקדוש מתייחס לעניין של הצדקה.
כן.
עכשיו, כמו שיודע הרב, יש הרבה אנשים שבאים לבית הכנסת עם כל מיני פתקים, או שיש כל מיני ארגונים למיניהם שאנחנו לא יודעים. אנחנו אמנם רוצים לתת צדקה מכל הלב ולתת כמה שיותר, אבל מצד שני חוששים שהכסף ילך למקום אחר ולא למטרות הנדרשות. אז אם הרב יכול להגיד כמה מילים על הצדקה.
אתה צודק, האמת היא שכך כתב הרמב"ן במסכת דברי הגמרא, וגם השולחן ערוך פסק שבכל קהילה וקהילה, כלומר בכל בית הכנסת ובית הכנסת, ימנו גבאי, שהגבאי הזה ייתנו לו את הצדקה של העניים, והוא הגבאי צריך להיות איש חכם ונבון, חקרן וידען, המכיר בדיוק את המשפחות הזקוקות והנזקקות, ולהם יעביר את הכסף. וזה חובה, כי כתוב בפסוק, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. ואם יש אני אמיתי עובר על משום ולא נותן לו, עובר על משום לא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. אבל הגמרא בעצמה במסכת בבא בתרא עוד לפני 1600 שנים כתבה שהצילו אותנו הרמאים. זה שיש מתחזים או לפעמים אנשים מדומיינים שיש להם מחלה לאסוף כסף, יש כזה שהוא כל הזמן מנענע ביד, ואפילו כשהוא שוכר על מיטתו באמצע השינה הוא אוסף צדקה, הוא מנענע את היד שלו מתחת השמיכה או מעל השמיכה, וזה מחלה. והיום עשו סקר דווקא אצלנו הציבור החרדי, ויצא שרוב מכריע של אלה האוספים צדקה הם לא זקוקים בכלל. ולא רק שהם לא זקוקים, המסכנים האלה אין להם בכלל ברכה, שהם לא מסוגלים להנות מהכסף. הם לובשים קריים, אוכלים להם יבש, ולא משלמים מיסים ולא כלום, ואוגרים את הכסף בכל מיני מקומות. הם אוגרים, יש להם מאגרים תת-קרקעיים וגם בבנקים, וכל הכסף הזה הולך בעניין רע. אז אתה תורם לבנקים, אתה תורם לאפוטרופוס הכללי, כי הם מתים אחר כך והכסף הזה אין לו דורשים. לוקח את זה האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. למי הוא נותן את זה? לזמרים, זמריות, נותן את זה לכל מיני בליינים למיניהם, או אלה השיקורים שכותבים כל מיני ספרים ושטויות. אז אם כן, חבל על כל העניין הזה. מה שצריך כן לעשות, לתת רק לארגונים או למקומות או לעניים. אם זה לעני באופן ישיר, בכל אזור, בכל עיר, בכל שכונה, ודאי וודאי שיש אנשים שהם שומרי תורה, קיימים מצוות, ויש להם ילדים קטנים, ויש להם הוצאות, ואפשר לראות את זה, מה לובשים הילדים, אם יש להם מספיק נעליים כמו שצריך, אם יש להם הלבשה, הנעלה, ספרייה, מכשירי כתיבה, כל יתר הדברים. הנה פסח קרב ובא, וזה הזמן שיש הוצאות רבות, אז ידאוג להם לכל מה שצריך, ובכל קהילה וקהילה יימצא איזה אדם צנוע, ותדע שדווקא אלה שאוספים הם לא זקוקים, ואלה שלא מדברים הם הם הנזקקים. ודווקא אלה הביישנים ביושבים בפינה ובקרן זווית, דווקא אלה הראויים לקבל צדקה. רק צריך עין פקוחה לדעת מי ומה ולמי לתת ואיך לתת. כל המצוות.
אמן ואמן. תודה רבה, תודה למאזין מאפולה, יישר כוח לך, ואנחנו עם מאזינה מירושלים, עיר הקודש. שלום לך גברת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ומבורכת. השאלה שלי זה לגבי כשרות של בשר. לגבי הרב מחפות, בסופר מסוים מוכרים את זה בשר רק של הרב מחפות, שזה טרי, בקצביה כזאת, ואין את המדבקה. זאת אומרת, זה לא סגור בוואקום, אבל הם טוענים, שמים את המדבקות על הויטרינה של הבשר, והם אומרים שכל הבשר פה זה שייך רק לרב מחפות. אין לנו משפר, אנחנו גם לא תוכן. השאלה מבחינת הקשרות, ההלכה, אם זה
אפשר לתמוך? גברת, סליחה. קודם כל, חבל שהזכרת שמות. אני לא רוצה להיכנס לעניינים אישיים. הרב מחפות, אני מכיר אותו ואני מכבד אותו מאוד, אבל אני לא יודע מה קורה שם, אם הוא יש לו פיקוח שם. תבררי אצלו, במקום לפנות אליי מעל גלי היתר, היית עושה בצורה יותר יסודית, פונה ישירות אליו ושואלת אותו במקום זה וזה, ברחוב החיש מספר 6, יש שם סופר בעיר זו וזו, ושם מוכרים בשר בתפזורת ובמשקל בקצבייה, ללא אריזה, ללא וקום, ללא חותמת, ואומרים שאתה אחראי על זה. האם כן או לא? והאם הסכינים וכל הכלים שמחתכים בהם את הבשר הם באמת קשרים, והם באמת אך ורק לבשר חלק ולא לדברים אחרים? זה לא משמש גם לחיתוך דגים, יש כאלה אפילו חלילה לחיתוך גבינות, ואז נכנסים לבשר וחלב וכו'. ולכן נשאול אותם, ויותר מכל זה, במקרה ויש דבר כזה, תדעי, שאני לא מאמין שיכול להיות דבר כזה, אבל אם היה דבר כזה, חייב להיות משגיח צמוד מטעם הכשרות הנמסרת שם, שהוא אינו פקוחה ועל הבשר, והוא יודע שלא הוחלף שום חתיכה בחתיכה, מה גם שיש הרבה לא יהודים שמסתובבים שם, ואז יש איסור נוסף של בשר שיתעלה מן העין, מה גם שהבשר בלתי מסומן והוא לא ארוז ואין עליו חותם בתוך חותם. אז את צריכה את כל הדברים האלה להביא בחשבון, ולכן עצתי לך לקנות אך ורק בשר ארוז על אותה כשרות שאת סומכת, אבל ארוז אריזה אורגינלית, לא אריזה שלומיאלית שפתחו אותה וסגרו אותה, או שזה ייצור עצמי של בעל הסופר, אלא עם פלומבה. ויש היום המון שיטות איך לזהות אם הבשר הוא כהוגן או לא כהוגן. יש הלוגרמה, שהלוגרמה הזו לא בלתי ניתנת לזיוף, ויש עליה מספר עוקב, ואפשר לדעת כל חתיכה וחתיכה לאן היא שייכת ואיך היא הגיעה לשם, כי יש רישום מסודר בכל הכשרויות המסודרות, יש להם רישום על מספרי החתיכות וסוגי הבשרים, והם יכולים לדעת ולעקוב אחרי כל דבר ודבר. אז העצה היא לא לקנות בשר בתפזורת, אלא בשר ארוז מתוך אריזה. תודה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם שאלת מאזין מהצפון. שלום לך עוז.
שלום לך כבוד הרב.
שלום וברכה רבה ושבת שלום.
שבת שלום גם לך. יש לי שאלה כבוד הרב. אם כזו, רשום במשנה תורה לרמב״ם בספר המדע שבהלכות תלמוד תורה שמותר לקחת כסף על לימוד תורה שבכתב ואסור לקחת כסף על לימוד תורה שבעל פה. אז יש לי אז כיצד זה שהיום יש הרבה כוללים בארץ וישיבות בארץ שהם לוקחים כסף על תורה שבעל פה? כיצד זה מסתדר?
יפה. הגאון רבנו יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, יש לו ביאור שם על המקום בשם כסף משנה. משנה תורה לרמב״ם, אבל יש כסף משנה. ושם הוא שואל את השאלה הזאת, והוא משיב שכיוון שהרמב״ם דיבר בזמנו, שאז היו החכמים, כל אחד ואחד מהם היה לו עסק משלו, מסחר או איזו עבודה מסוימת שממנה היה מתפרנס. אבל היום בימינו שהחכמים חייבים לשבת ללמוד תורה, וכדי שאדם יהיה יודע את התורה והתורה תהיה אומנותו ממש, הלוואי ויספיק 24 שעות ביממה. אני אומר לך, אין קץ לתורה. התורה רחבה היא מן ים וארוכה מארץ מידה. אז אם כן, מי יעשה את עסקיו? מי יפרנס אותו? מאיפה יביא פרנסת אשתו ובניו או עצמו? הוא עצמו. לכן התירו כדי קיום. הוא לא לוקח מי יודע מה, איזה סכום. סכום מועד כדי קיום, את זה התירו. כמו שרופא לפי ההלכה, עד שאת מקשה עליי, על התלמידי החכמים, אני מקשה על רופא, על מוהל ועל כל יתר הדברים. היום אנשים עושים כסף משתחנות. זה הופך להיות, הם מתעשרים מזה, ואסור לפי ההלכה, כיוון שזו מצווה. מה כן מותר לו? מותר לו את ההוצאות או כדי קיום. אז הרופא מותר לו לקחת את דמי ההוצאות שלו או כדי קיום, שהוא יכול להחזיק את הרכב ואת הטלפון ואת המשרד שהוא שם חדר הטיפולים, אבל לא יותר מזה. לא על חשבון להתעשר ולא לנסוע לחוץ לארץ על חשבון זה, אלא אם כן נפלו לו ירושה מדוד של סבא שלו, זה משהו אחר. אבל על פניו בכל מצווה, גם מוהל, גם תוקע, גם חזן, גם קורא בתורה, אסור להם לקחת כסף, אבל מותר להם לקחת כמו שכיר יום, כמה השכר הממוצע במשק. זה נקרא דמי בטלה. כמה עולה לי לקחת שומר קישואים, לקחת מאבטח, כמה עולה לי לשעה, כמה עולה לי ליום, זה מותר לו לקחת. ולכן נמצא שכל התלמידי החכמים שישנם, שהם לומדים תורה, אני לא מדבר על בעלי השררה והמשרות, אני מדבר על בעלי אלה שלומדים תורה, שהתורה אומנותם, הם לא מגיעים לשכר הזה בכלל, מגיעים לשכר מינימלי ואפילו הפחות ממינימום בשוק. וגם בנוסף לכך כתבו כל הפוסקים, וכך כתב הרב רבי העומר עליו השלום, שמכיוון שאם הם לא יקחו כסף לא יהיו תלמידי חכמים, ומי יורה לנו את התורה? ומי ילמד תינוקות של בית רבן? הרי זה איסור גורף, כולל גם מלמדי תינוקות, כולל גם חזנים, כולל גם מגידי שיעור. אז מי ילמד שיעורים בישיבות? מי יחנך את התלמידים? מי יהיה משגיח שדואג לכל ילד וילד לדעת מה יעשה? אז צריך כסף. לא כולם עשירים, אף אחד לא עשיר, בפרט במדינה שלנו. אז אם כן, לצורך קיום ולצורך שיהיה לו מוטיבציה לעבוד ולמסור נפש בשביל העבודה, התירו לו לקחת את השכר הזה. מה גם שיש כאלה שחלקו על הרמב״ם, אבל גם לפי הרמב״ם, הרמב״ם יסכים שבמידה בעת לעשות לשם הפרו תורתך. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב על התשובה המאלפת. ואנחנו עם מאזין נתיבות, שלום לך פנחס.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
שלום, שבת, שבת שלום רבנו הקדוש. יש לי שאלה. אנחנו ביום שבת, הרב בתחילת תוכנית אמר שאסור לשתות ולאכול כלום בבית הכנסת.
כן.
אנחנו, יש לנו מטלים מוקדם, לא בנצח, אבל מטלים מוקדם. גומרים גם מוקדם, כי אצלנו אין מחירות, אין כלום. ואנחנו גומרים אפילו ב-29. יש לנו שיעור קבוע. בית כנסת צמוד לבית, מארחים אותנו בקידוש, וזה עוגה קטנה ואין נס קפה. האם זה מותר לו? וזה שיעור קבוע, שיעור טוב.
יופי, יופי. לך תחילה, תשמע ידידי. ככה תוספות כתבו, תוספות יקשו על השאלה, ואני אגיד את זה בקצרה. בירושלמי מובא שהיו עושים קידוש החודש, והיו עושים קידוש החודש, היו מביאים עדים מכל הארץ שהיו רואים את הירח במולד, והיו מגיעים לבית הדין הגדול בירושלים להעיד שראינו את הירח. כמו שמובא מסכת ראש השנה, דמות בצורות לבנה, היו לו לרבן גם לעד בעלייתו, בהם היה חוקר את העדים, ואומר, כזה ראיתם או כזה, וכו'. מה היו עושים להם? היו באים לפעמים 100 איש, 200 איש מכל הארץ, בלי לדעת כי לא הייתה תקשורת, אז היו מגיעים, כל אחד בא להגיד, ואת כולם היו מקבלים בספר פנים יפות, מקבלים מהם את העדות, כיוון שהם היו רעבים, הם עושים להם סעודה. סעודה הזו נקראת סעודת מצווה. ורבי יוחנן למחרת היה הולך ואוסף את החלקים, מה שנשאר מהעוגות, מהלחם, מהדג, מהעוף, מה שנשאר, והיה אוכל ואומר, אשרי אלה שזכו להנות מהסעודה היקרה הזאת. הקשו התוספות, הרי אסור, לא אני אמרתי, לא בן ציון אמר ברדיו שאסור לאכול בבית הכנסת, זה גמרא מפורשת, וזה מסכת מגילה מופיע, בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין אוכלים ואין שותים בהם, אז איך התאירו? תוספות מתרצים בחדרים הסמוכים, לכן התשובה לי אליך, קצר ולעניין, אם יש אולם נוסף או חדר צמוד לבית הכנסת, ואפשר שם לעבור ושם לעשות את הקידוש ולאכול מיני תרגימה שזה מיני מזונות או פירות ולהחזיק מעמד וללמוד תורה, הכי טוב, הכי יעיל, יצאנו ידי חובה של כל הדעות. זה התירוץ של התוספות שם. אבל אם אין חדר כזה או חורף, בקיץ אפשר לשבת בחצר, בחורף אי אפשר וקר, או יש גשם או שמש חזקה, מכה על הראש, אז אין מה לעשות, עושים כן קידוש בבית הכנסת, ומשתדלים לא לאכול אלא כזית בלבד, לא למלות את בטנם, ולא להביא כל מיני מעדנים ולאכול בתוך בית הכנסת, אלא לאכול רק כדי קיום, וזה רק לצורך מצווה למי שיושב ללמוד, אבל מי שלא יושב ללמוד אסור לו לאכול, כי גם מרן עליו השלום בספר רחבי דעת יש לו תשובה ארוכה בנושא, והוא כותב שכיוון שסעודת שבת היא מצווה, סעודה, הוא מדבר לגבי סעודה שלישית, שאלה שנשארים שם בבית הכנסת, גרים קצת רחוק, ונשארים ללמוד תורה, אז הם לא יכולים ללכת בין מנחה ללכת, אז לא יחזרו כבר ללמוד ולא יחזרו להתפלל, אז כדי להחזיק אותם, אני עושה להם איזו ארוחה קלה, מביאים איזו חתיכת דג או ביצה או איזו סלט ואוכלים, אז הוא יתיר להם, כיוון שעל ידי זה לומדים תורה, והרב אומר להם שיעור תורה, ולומדים הלכות, ואז מחכימים בתורה, ויש אנשים שמסכנים כל השבוע, לא יוצא להם ללמוד תורה, וזה הזמן הכי טוב להחזיק אותם, אז באמת במקרה כזה יהיה מותר, אבל זה רק מתנאי שיש לימוד תורה שם. אם אין לימוד תורה ורק סתם אוכלים והולכים, אז עשו אבון חס ושלום. והקדוש ברוך הוא יציל אותנו מהאבונות, יעשה מצוות, ולאכול שלוש סעודות בשבת זה מצווה, ונזכה לאכול ולשמוח, ולקיים את כל התורה כולה, בקרוב יבוא משיח צדקנו, ויבנה את המקדש שלא נצטרך לכל ההיתרים הלא כל כך קלים הללו. אמן. השם יהיה בעזרנו.